שלום שלום, אני אטילה שומפלבי ואתם מאזינים לעושים כותרות, הפודקאסט המשותף של ויינט ורשת עושים היסטוריה. והשבוע, שמעון שיפר חושף בספר חדש, יחד עם האלוף עמוס גלעד, את תחלואי המערכת המדינית הישראלית וגם הפרופסור זאב רולשטיין, ראש ועדת סל התרופות, בשיחה חושפנית על הדרך שבה ירכיב את סל התרופות הבא. קדימה, יוצאים לדרך.
היא הייתה ממשפחת סוחרי עצים עשירה מאוד.
למשפחה שלכם יש סיפור.
והיו יורים במרגמה 21 מילימטר כנראה, בתוך תל אביב.
ואז חשבנו לקחת ג'יפ מהמשטרה ולסוע איתו על הכביש לפטרה.
אל תתנו לסיפור המשפחתי שלכם להיעלם בערפילי הזמן. אנחנו בפודקאסט ישראל נראיין את הגיבורים המשפחתיים שלכם וניצור עבורכם תוכנית רדיו דוקומנטרית מרתקת, עוצמתית וסוחפת שתישאר לדורות. הנכדים והנינים שלכם יודו לכם. צרו עמנו קשר ב-info@podil.net או בקרו ב-familysounds.co.il. סיפור משפחתי, שימור המורשת המשפחתית, מתנה שנשמרת לדורות, בעברית ובאנגלית.
אחרי עשרות שנים של עבודה עיתונאית והיכרות מעמיקה עם המערכת המדינית הישראלית, שמעון שיפר, הפרשן המדיני הבכיר של ידיעות אחרונות, החליט לחזור אחורה, אל רגעים מכוננים בהיסטוריה של מדינת ישראל. יחד עם אלוף במילואים עמוס גלעד, חושף שיפר בספר חדש את תחלואי הקונספציה, ולא רק. שיפר, למה לך לגעת בפצעים האלה עכשיו?
נדמה לי שאם אני צריך לצטט משפט אחד, מהדברים שאומר עמוס גלעד לאורך הספר, הוא אומר שם שבמודיעין יש היררכיה כמו בכל היחידות בצבא, אבל במודיעין, וזה אחד הדברים שהוא הקפיד עליהם, אין היררכיה על השכל. הוא אומר שיכול להיות שאני תת אלוף, אבל הסגן שלידי הוא הרבה יותר חכם ממני, משום שהוא נולד יותר חכם. אני נתקלתי בפעם הראשונה בשמו של עמוס גלעד, כשאספתי את החומר לספר הראשון שכתבתי על מלחמת לבנון הראשונה, מה שקראו אז מלחמת שלום הגליל, ונתקלתי בשם שלו, שמופיע במסמכים הרבים שניתנו לאורחי הדין, שהיו אמורים להופיע לפני ועדת כאן, הוועדה שחקרה את הטבח של הפלסטינים במחנות סברה ושתילה בביירות, וגיליתי שם שרב סרן צעיר בשם עמוס גלעד, לאורך שנים שהוא היה מעורב במה שנעשה בלבנון, וגם כאיש הקשר של המודיעין למוסד ולפלנגות, הוא הולך ומתריע פעם אחר פעם ואומר, מדינת ישראל מסתמכת על משענת קנה רצוץ, ומדינת ישראל אסור לה להסתמך על הפלנגות, ולמרבה הטרגדיה של מדינת ישראל, וזה עלה לנו במאות הרוגים, הפלנגות, בניגוד למה שהיה נדמה לראש הממשלה מנחם בגין, לאריאל שרון כשר הביטחון, לא מילאו את חלקם במלחמה, ולא חתמו על הסכם שלום עם ישראל.
הם לא רצו בכלל, אתה חושף בספר, באמצעות עמוס גלעד, שהפלנגות בכלל לא היו שם, הם צחקו עלינו.
הם פשוט רימו את המערכת, ובעיקר עמוס גלעד בספר מטיל את האחריות על המוסד, על מי ש... היה בקשר ישיר עם הפלנגות, והוא מתאר בצורה מזעזעת את מסיבות החשק, את הסרטים הפורנוגרפיים שבהם הפלנגות היו מלעיתים את אורחיהם מישראל, את האוכל המשובח שהיה מיובא מפריז, אבל הם פשוט שיקרו. למשל, כשהם רצו לחסל חשבונות עם יריביהם, הם היו אומרים, כאן וכאן בבית הזה נמצא ערפאת, כאן וכאן נמצא מישהו אחר, ומטוסי חיל האוויר היו יורדים על הבתים בבהירות, ופשוט היו הורגים את היריבים העסקיים של, של הפלנגות. כל הדברים הללו נאמרו על ידי עמוס גלעד. עמוס גלעד, ואנחנו חושפים בספר את העדות הדרמטית שלו לפני ועדת החקירה, לפני ועדת כהן, והוא כמעט סולק מחיל המודיעין. אחרי העדות שלו, בעצם הוא נקרא לבירור אצל ראש אגף המודיעין דאז, אצל האלוף יהושע סגי, והם עמדו לסלק אותו מחיל המודיעין, על כך שהוא העיד אמת, והוא אמר, אני פשוט העדתי אמת, אני לא נועצתי בעורכי דין, ואולי זאת הייתה טעות, משום שעורכי הדין של כל הדמויות שהיו שותפות לדברים הנוראים במלחמת לבנון, קראו לי את הצורה, אבל אני אמרתי, אני מדבר אמת.
קראתם לספר המטריה. ומלחמת לבנון הראשונה היא הפרק הראשון או הפרקים הראשונים בספר, אבל גם לאורך ההיסטוריה, כאשר עמוס גלעד כבר התקדם, נהיה ערכת מחקר, אחר כך ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, הוא מטריע כל הזמן. ועוד פרק מטלטל זה הפרק על יאסר ערפאת. הישראלים, שמעון פרס, רבין פחות, אבל הממסד הישראלי מתאהב בחלום הזה של השלום, של אוסלו. עומד עמוס גלעד, תיזהר.
אני חושב ש... הספר נקרא המטריה משום שעמוס גלעד הביט הישר בעובדות ולא היה מוכן לקנות את הסיפורים לא של ערפאת ולא של אחרים. אני חושב שהפרק, אולי אחד הפרקים הקשים ביותר, זו האינטיפאדה השנייה בספטמבר אוקטובר 2000, כאשר 5 חודשים לפני כן הוא מציג לפני המטה הכללי את הערכה שלו שמבוססת על התפיסה שהוא גיבש על מידע אמין, ואומר למטה הכללי בראשותו של הרמטכ"ל שאול מופז, ערפאת יאסור עלינו מלחמה בחודש ספטמבר-אוקטובר, ואנחנו צריכים להיערך לכך. אחד הגילויים הגדולים בספר מספר שהרמטכ"ל שאול מופז מגיע לפגישה עם ראש הממשלה ושר הביטחון אהוד ברק, ו מבקש מעמוס גלעד להציג לו את הערכת המצב הזו, ואז הוא מבקש משר הביטחון תקציב מיוחד כדי להכין את צהל לקראת האינטיפאדה השנייה, ועל פי מה שאני מגלה בספר, שר הביטחון אהוד ברק נוטל את המסמך שמגיש לו הרמטכ"ל, ממולל אותו בידו וזורק אותו בנוכחותו לפח האשפה, ואומר לו, תסתדר עם מה שיש לך. ואז האלוף עמוס גלעד במשך 47 דקות מוכיח לאהוד ברק מה עומד לקרות, ואהוד ברק אומר לו, אני בכל מקרה אצל קמפ דיוויד, משום שאם זה לא יהיה שלום, אז אנחנו נדע שאין שלום ואנחנו נתמודד עם האימות. לדעתו של עמוס גלעד זה דבר נורא, וזה עלה ביותר מאשר בחייהם של 1,000 ישראלים, וגם זה מתואר בספר. כמובן שבספר יש התראות נוספות שהמערכת המדינית נדרשה להתמודד איתם. פעמיים ישראל כמעט ויצא למלחמה בסוריה, פעם ב-83 ופעם ב-96, כאשר ראש אגף המודיעין דאז, האלוף בוגי יעלון, הגיש לראש הממשלה נתניהו את המסמך שאולי המסמך החמור ביותר, הוא האור האדום, התראת מודיעין לאומית, שחייבה את הקבינט לקבל החלטה האם לגייס מילואים. בסופו של דבר, הקבינט לא קיבל את ההחלטה הזאת, משום ששר הביטחון דאז יצחק מרדכי והרמטכ"ל אמנון שחק קיבלו את עמדתו של עמוס גלעד, שלא נשקפת כרגע סכנה של מלחמה מצד סוריה, ושההתראה הזאת בסופו של דבר הייתה מבוססת על השקרים של מפעיל גדול של המוסד בשם יהודה גיל.
אתה מדבר הרבה על עמוס גלעד, בוא נדבר על שמעון שיפר, שהיה בכל הנקודות האלה כפרשן מדיני, כחטב מדיני, אתה גם רואה מן הצד, ואני חוזר לשאלה הראשונה שלי. למה אתה מחליט אחרי כל השנים האלה לנבור בפצעים האלה ולפתוח אותם מחדש?
אני מספר במבוא לספר שבשנות ה-80 סיקרתי פגישה של שמעון פרס בניו יורק עם חתני פרס נובל יהודים. והיה שם חתן פרס נובל בשם אייזיק רבי, שב-1944 קיבל פרס נובל לפיזיקה, ושם הוא אמר משפט שמלווה אותי כל חיי המקצועיים. הוא שם סיפר שכאשר הוא היה חוזר מבית הספר, אמא שלו אף פעם לא הייתה שואלת אותו מה למדת היום, היא תמיד הייתה שואלת אותו מה שאלת היום. אני חושב שאנחנו בתקשורת צריכים לדבוק בגישה הזאת של לא להפסיק לשאול שאלות ולא להפסיק להטיל ספק. ואחרי כל השנים האלה, אני חושב שאנחנו צריכים, וזה אני מנסה גם להוכיח בספר, שהטלת הספק במניעיהם של מקבלי ההחלטות, זה אחד התפקידים הבסיסיים, העיקריים והמהותיים שלנו בתקשורת, וזה מה שאני עושה עד היום. אני לא מוכן לא לשבח, לא לפאר, לא לקלס, אלא תמיד להסתכל עליהם מהמתבונן, השואל, למעשיהם ולמהלכיהם.
כתבת אלפי מאמרים, עשרות אלפי דיווחים, אולי מאות אלפי כתבות בסך הכל. היית קרוב מאוד לאריאל שרון גם. האם במהלך העבודה על הספר הזה הסתכלת גם על שמעון שיפר בנקודות מסוימות בהיסטוריה ואמרת, פה טעיתי? בדיעבד.
אני יכול לומר, לא בדיעבד, שהספר הראשון שלי על מלחמת לבנון הראשונה, בשם כדור שלג, מבוסס על כל המסמכים שנחשפתי להם ועל ההיכרות שלי עם מקבלי ההחלטות, שבעקבות הספר הזה לא דיברתי עם אריאל שרון במשך 8 שנים. הקשר ביני לבינו נותק, גם משום שהוא ציפה ממני בגלל הקרבה שלי אליו באותם שנים, שאני אכתוב את גרסתו למלחמת לבנון. לימים, אחרי 8 שנים שלא דיברנו, התקשר אליי אריאל שרון, אחרי שישבתי 7 על מות אחי התאום, הוא אמר לי, מספיק, הגיע הזמן שנחדש את הדברים בינינו. ומאז ועד אולי יומו האחרון, לא היה כמעט יום שלא סיכמנו את אירועי היום, וזה אולי בספר הבא או בסרט שאני מכין כרגע על חייו של אריאל שרון. אבל מה שמאוד מאוד חשוב גם לגבי שרון, שהוא דמות ייחודית בהיסטוריה והסיפור שלו עדיין לא סופר לדעתי, שגם עליו צריך להסתכל ולהטיל את הספק.
אומרים על עמוס גילד שהוא אלרמיסט, שלפעמים הוא מפעיל את האזעקות חזק מדי או מהר מדי. אתה מזהה את זה כשאתה מדבר איתו על 40 שנות ביטחון?
אני בעיקר מזהה אצל האלוף עמוס גילד את היושרה. אין לו חשבון עם אף אחד. אני חושב שאחד הדברים שבאים לידי ביטוי גם בספר, כאשר הוא כמעט וסולק מאגף המודיעין, בגלל עדותו בוועדת כהן, האיש שהחזיר אותו לחיל המודיעין היה ראש אגף המודיעין הצעיר, האלוף אהוד ברק. אבל לימים כאשר אהוד ברק עשה דברים שלתפיסתו של עמוס גלעד היו בלתי נתפסים, הוא יצא נגדו בצורה מלאה, ואני אביא רק דוגמה אחת. אהוד ברק היה שר הביטחון בממשלת אולמרט, הממשלה שהחליטה על הפצצת הכור הגרעיני בסוריה, הוא היה נגד, הוא היה היחיד שהתנגד לכך, ועמוס גלעד טען שזה אך ורק ממניעים אישיים, ממניעים פסולים, והוא הביא את זה לידי ביטוי, וזה חלק מהיושרה שלו. אני לא חושב שעמוס הוא אלרמיסט, אני חושב שבעיקר הוא דוגמה, ולכן גם אני מצפה ומקווה שהספר הזה לא יהיה חניך אחד בקורס למודיעין שלא יקרא את הספר הזה.
שאלה אחרונה, שיפר. החזקת ואתה עדיין מחזיק מסמכים היסטוריים בחלקם, סודיים מאוד חשאיים בחלקם, וגם הפעם הצנזורה התערבה לך בעבודה, ואמר את זה לא. אתה יכול לרמוז לנו מה נפסל?
אני רק יכול לרמוז, כי אחרת יסגרו לכם את השידורים כאן, אבל יש פרק בספר על מצב בריאותם של מנהיגי האזור וגם מנהיגים ידידותיים לישראל, וישראל כמו כל מדינה מנסה להבין מה מצב בריאותם ולאן זה הולך להגיע. הדרך שבה ישראל השיגה את המסמכים על מצב בריאותו של מובארק מבית החולים בהיידלברג, הדרך והסיפור נפסל לידי הצנזורה. המסמך של ה-CIA שהוכן לקראת ביקורו של הנשיא, נשיא ארצות הברית אובמה ב-2013 לישראל, שגם שם יש פרק במסמך הזה על מצב בריאותם של בנימין נתניהו ושרה נתניהו, זה נפסל על ידי הצנזורה. אבל הסיפור הוא שאובמה הוא תלמיד יוצא מן הכלל גם של ה-CIA, ואחת העצות שב-CIA נתנו לו, שכאשר הוא רואה לראשונה את שרה נתניהו, עליו להחמיא ליופייה ולומר לה שהוא שמע על כך שהיא פסיכולוגית נודעה לילדים. אין ספק שאובמה למד על כך מהמסמך שה-CIA הכין על בני הזוג נתניהו, וגם אם הייתי מחזיק בידי את המסמך הזה, ואני אומר שאני לא אומר אם אני מחזיק או לא, בגלל צינת הפרט, ב-CIA יודעים מה מצב בריאותם של הזוג נתניהו.
אני מחזיר אותך רגע לעולם המודיעין במשפט אחד. כשאני קורא על המוסד, כשאני קורא על מערכת המודיעין, על אמן, אצלך בספר, אני מתהפך טיפה במיטה. אזרחי ישראל ב-2019 יכולים לישון בשקט, יש פה מערכת ביטחון, מערכת מודיעין שיודעת היטב איך לברור מתי מלחמה, מתי שלום?
אזרחי ישראל לא יכולים לישון בשקט, משום שבסופו של דבר, למרות היכולות הנדירות של המערכות המודיעין הישראליות, כמעט בכל, ויש לי גם על כך, יכולתי לכתוב הרבה פרקים, שמעתי את זה בשעתו מראש המוסד מאיר דגן, על באמת על היכולת הנדירה של מדינת ישראל, אבל לא הכל מידע. בסופו של דבר זה עניין של הערכת מצב, הערכת מידע, ובעניין הזה עוד יהיו טעויות.
שמעון שיפר, המטריע, יחד עם עמוס גלעד, תודה.
שלום לשרגא ברוש, תעשיין ישראלי ונשיא התאחדות התעשיינים בישראל.
שלום לך ולמאזינים שלנו.
תודה רבה שהצטרפת אלינו. אז בוא נתחיל בשאלה בסיסית. כשאנחנו חושבים על ציונות ובניין הארץ, אצלי בראש עולות תמונות של חומה ומגדל, ייבוש ביצות, דברים כאלה. אנחנו לא חושבים הרבה בדרך כלל על תעשייה. איזה מקום היה לתעשייה המקומית בבניין מדינת ישראל?
יכול להיות שאתה חושב ככה כי אתה צעיר. אבל אם אנחנו נלך אחורה לימי קום המדינה, מנהיגי המדינה אז, אלה שהקימו אותה, בן גוריון, פנחס ספיר ואחרים, הבינו שמבלי להביא לארץ תעשייה, מבלי להביא תעשיינים שיקימו תעשייה, בעצם לא יוכלו להבטיח את העתיד הכלכלי של מדינת ישראל. לשמחתי הרבה הם עשו את זה בהצלחה, הקימו פה מאות מפעלים, שהיום, לצערי הרב, נמצאים במצב פחות טוב. כדי לייבא צריך דולרים. הרי משלמים בחול בדולרים ומטבע זר. הדרך היחידה כדי לייצר פה דולרים זה לייצר ולייצא. וכאשר אתה מייצא, אתה מביא דולרים, ואז יש לך כסף לקנות יבוא. כשבתחילת המדינה, אתה אולי זוכר, לפחות מהסיפורים, לא היו דולרים, ואז היינו צריכים את חסדי האומות, ונסענו להתחנן לאמריקאים, ונסענו להתחנן לצרפתים, והיינו צריכים מלוות וסיוע. זה כשאין כסף, צריכים להתחנן לאבא הגדול שיעזור לנו. אנחנו כבר מזמן לא שם, פיתחנו פה תעשייה אדירה שמייצאת כ-50% מהתפוקה התעשייתית שלה, היא מכניסה לפה דולרים, ואז כולנו יכולים גם לקנות יבוא.
זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על תעשייה מקומית, אנחנו מדברים לא רק על עצמאות מדינית, אלא גם על עצמאות כלכלית.
זה בדיוק עצמאות כלכלית, ולכן אנחנו גם אומרים שהתעשייה היא מנוע לצמיחה הכלכלית.
תודה רבה שרגא, אנחנו נחזור בפינות נוספות, נדבר על התעשייה הישראלית ועל תפקידה בבניין הארץ גם במובן המודרני. לכם המאזינים, כדי ללמוד עוד על תרומתה של התעשייה המקומית לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל, וכיצד ניתן לעודד ולפתח את התעשייה הישראלית, אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק של התאחדות התעשיינים, חפשו התאחדות התעשיינים בפייסבוק.
סל התרופות היא אחת הסוגיות הנפיצות במערכת הבריאות הישראלית, והמאבק על איזה טיפול ייכנס ואיזו תרופה לא, הוא מאבק עתיר אמוציות וממון. סגן שר הבריאות ליצמן מינה באחרונה את פרופסור זאב רוטשטיין לעמוד בראש ועדת הסל, וזה הזמן להבין לעומק מה מצפה למטופלים. פרופסור רוטשטיין, בוא נתחיל מן השאלה היסודית הראשונה, האם אפשר להרכיב סל מושלם וכמה הוא עולה?
אז כמו שאין מדינות מושלמות ואין דברים מושלמים, אין גם סל מושלם, ואולי זה אפילו חלק מתוך הציוויליזציה המודרנית. צריך להבין שהטכנולוגיה ברפואה אף הקדימה במהירות C, הייתי קורא לזה אפילו בעקום אקספוננציאלי. זאת אומרת, השינויים של החמש שנים האחרונות השיגו את השינויים של החמישים שנה האחרונות. ובמרוץ כזה עם הטכנולוגיה שמאפשרת לנו הרבה יותר ממה שאפשר היה לעשות לפני מספר שנים, ברור לגמרי שהמגבלה היא יכולת הציבור לשלם או לשאת בעול. ואנחנו מדברים פה על תקציב נתון, שהוא לא מי יודע מה גבוה, 500 מיליוני שקלים מתוך בקשות של 2 מיליארד, לא הייתי מתפאר בזה, זה לא בדיוק נותן מענה מלא, אבל קודם כל זה יותר טוב מכלום. שניים, אנחנו מאפשרים יותר הצלת חיים, יותר הקטנה של סבל, ואנחנו נשתדל כמובן לנסות לעשות את המקסימום שניתן לעשות בתקציב האמור הזה, וגם נמשיך ללחוץ הלאה שתקום ממשלה שישרו לנו גם עוד 200 מיליון שקל, כמו שמשרד הבריאות מבין, כמו שהאוצר גם כן כבר מבין, שלא יהיה ברירה ונצטרך לעמוד מול סל של 700 מיליוני שקלים ולא 500.
הפרופסור רוטשטיין, זאת הפעם הראשונה שאתה עומד בראש ועדת הסל, אבל אתה בוודאי יודע עד כמה כל מיני גופים, כולל חברות תרופות ומטופלים, מפעילים לחצים על חברי הוועדה. עד כמה זה קשה להחליט איזו תרופה יוצאת ואיזו תרופה נכנסת?
כן, יש כבר מסורת שכל ועדת סל מופעל כל הלובי האפשרי במדינת ישראל מצד חברות התרופות, ולא רק, גם מצד איגודי חולים, גם ממשפחות, גם מחולים עצמם. כמובן שזה קשה מנסור, אבל יש עבודה שצריך לעשות אותה, יש איזו שליחות ציבורית עבור הציבור, וקודם כל הנושא הזה של הלחצים, אני רוצה להסביר בצורה הכי ברורה, כל הנושא של הלוביזם של חברות התרופות צריך להפוך אותו לכיוון השני. אם הלוביסטים רוצים להצליח בתפקיד שלהם, מה שנקרא יסתובבו אל מי ששלח אותם ויורידו מחירים. חברות שרוצות להצליח להיכנס לסל יצטרכו לסל הנוכחי של 2020, להוריד מחירים בצורה מאוד מאוד ניכרת. איך קראנו לזה בסלנג? זה לא יהיה מחירי בית מרקחת יותר. הם יהיו מחירים סבירים, חברות צריכות להרוויח כמובן, הם לא למטרות הפסד, אבל לא מה שנקרא רווחים שמאות ואלפי אחוזים. אנחנו מאוד מאוד נקפיד על הנושא הזה בסל הנוכחי, וזה ייתן לנו בעצם בסל הנתון הרבה יותר טיפולים. יותר מכך, הוועדה חרתה על דגלה טיפולים אפקטיביים, לא סתם טיפולים, לא איזה טיפול יקר מאוד שמאריך חיים בשבוע או שבועיים, לא זאת המטרה של הוועדה. כשאנחנו מדברים על טיפולים אפקטיביים, אנחנו לוקחים ברצינות את מה שחברות התרופות מספרות לנו על התרופה שלהם, אבל אם זה לא יצליח, בסופו של התקופה או לאחר שנה, אנחנו נבוא אליהם חזרה ונגיד, תראו, הבטחת לנו אפקטיביות של 75%, בפועל זה היה רק 25%, לכן בבקשה, 50% מהכסף שקיבלתם, תחזירו חזרה. ריבייט כזה, הוא יעשה בפעם הראשונה על ידי ועדת הסל 2020, וזה כדי להבטיח שחברות התרופות יעמדו במילה שלהם, ואם הם לא עמדו במילה, הציבור יקבל חזרה את הכסף לתרופות נוספות.
זה נשמע שאתה מוכן למלחמה, איך אתה מתעדף טיפול, תרופה, אוכלוסייה?
אז זה הולך בצורה כזאת. אחד, הוועדה פועלת בקונצנזוס. יש בה גם אנשי ציבור, יש בה גם רופאים, יש בה גם אנשי קופות, יש אנשי משרד וכו'. להשיג קונצנזוס בין כולם, זה משימה לא קלה, אבל צריך לזכור, ללא קונצנזוס מלא של היושב ראש וכל חברי הוועדה, תרופה לא עוברת. וזה מנגנון מאוד מאוד מורכב, שלוקח בחשבון את התרופה, את החיוניות שלה, האם היא מצילת חיים כן או לא, האם היא מביאה למרפא שלם כן או לא, האם היא רק מקלה על סבל, והתרופות מדורגות על ידי צוות מקצועי, ובסופו של דבר הן עוברות דיון בוועדה מכל הצדדים, הופכים את התרופה מכל הצדדים שלה, ובקונצנזוס שומעים את כולם, כולל גם דרך אגב את החולים עצמם. החולים יכולים לפנות גם היום כבר, ולשלוח מיילים לוועדה, אנחנו עוברים על כל מייל ומייל, על כל פנייה ופנייה, אנחנו פתוחים דרך אגב, הדיונים שלנו פתוחים לעיתונאים, אמנם ללא זיהוי שם המדבר, כדי למנוע לחצים אישיים, אבל עיתונאים יושבים שם ויוכלו להיות חלק מתוך ההתרחשות, וללמוד על הפתיחות, על עומק הדיון, על רצינות הדיון, בכל תרופה ותרופה.
ובכל זאת, כולם רוצים סבסוד, כולם רוצים טיפול, כולם רוצים סיוע, איך בוחרים, איך בסוף יושב זאב רוטשטיין ועוד חברי ועדה, ומחליטים, זאת התרופה שנכנסת הפעם, וזהו, כל השאר לא.
אנחנו בעצם עובדים על מנגנון של דירוג. זאת אומרת, אנחנו מדרגים סדרי חשיבות של תרופה מ-1 עד N, נגיד עד בסוף, והתקציב חותך איפשהו את הרשימה הזאת שהכנו אותה שהיא מתועדפת. צריך לזכור עוד נקודה אחת. המדיניות שאני ארצה, אוקיי, להכניס לוועדה הפעם, תבוא ותגיד את הדבר הבא. כיוון שיש לי תקציב נתון ואני יכול להכניס בו נגיד שתי תרופות בלבד, אם הן תרופות הן לא להצלת חיים, אני עדיף להכניס 5 תרופות, אבל שהציבור ישלם השתתפות עצמית יותר גבוהה מה שהוא שילם בעבר. זה יאפשר גם לאלה שצריכים את התרופה השלישית והרביעית והחמישית, ליהנות ממנה, אמנם כל החמישייה יצטרכו לשלם מה שנקרא דמי השתתפות גבוהים יותר, אבל הסל יהיה רחב יותר. זאת אומרת, ננסה לעשות את הכל, על מנת להרחיב את הסל עד המקסימום, כולל גם השתתפות עצמית מוגברת, שמיד אני מדגיש, שמעוטי יכולת, אנחנו נקבע מנגנון, על מנת שלאפשר להם, להשתמש בתרופה, למרות שהם לא יכולים או לא מסוגלים, להגיע להשתתפות העצמית שלה.
אתה מתכוון לזעזע, את היסודות של סל התרופות, כלומר להגיד, משהו שבמשך הרבה מאוד שנים כמעט היה אוטומטי בפנים, הוא לא יהיה הפעם? אתה כבר יודע איזה תרופות אתה מוציא?
אין לי שום כוונה לזעזע, אבל בהחלט הייתי רוצה שהוועדה הזאת, בוועדת הסל 2020, תעשה יותר במה שיש לה. ההישג שלנו יהיה, אם נוכל לסד של התקציב, להכניס עד כמה שיותר טיפולים אפקטיביים, שבאמת יטיבו עם הציבור. המבחן שלנו יהיה בהחלט האם אנחנו ניתן לציבור דברים שהם לא קיבלו בסלים קודמים, כן או לא. ואני נחוש לא לפחד משום קרב, לא לפחד משום ביקורת, אלא ללכת בדרך האמת, דרך שהיא מייצגת את הציבור בצורה הטובה ביותר. אינני שליח של משרד הבריאות, לא של סגן שר הבריאות, לא של שר האוצר, לא של אף אחד, בטח שלא של חברות תרופות או קופות חולים. אני רואה את עצמי שליח של הציבור נטו, שהציבור נתן בי אמון לעמוד בראש ועדה שתקבע את איכות הטיפול ואפקטיביות הטיפול בשנה הקרובה.
ובכל זאת, הפרופסור זאב רוטשטיין, למה לך? למה לך המלחמה הזו? למה לך הלחצים האלה? למה לך לקחת על עצמך עוד משימה שכמעט אף אחד לא יעמוד למחוא לך כפיים בסוף?
אין סיכוי שימחאו לי כפיים, כמו כל שליח ציבור, בסופו של דבר זורקים עליו אבנים. אני כבר עשיתי יותר מעבודת שירות אחד עבור המדינה. את כל חיי המקצועיים, למעלה מ-40 שנה, נתתי למערכת הבריאות הציבורית. אני לא חושב שאני יכול להשתנות בגילי המופלג. אשאר אותו רוטשטיין, שחותר להרחיב את הטיפולים, לתת מזור לחולים, ולהחזיר חיוך על פני אמהות עם ילדים חולים.
אם אתה צריך לבחור עכשיו בין תרופה שמעריכה קצת את החיים, אבל לא באמת פותרת את הבעיה, ובין תרופה שיכולה אולי להציל, אבל היא עולה המון המון כסף, לאן אתה הולך?
תראה, אנחנו עובדים בצורה, נעבוד בצורה מקצועית. יש נושא אחד שנקרא שנות אדם באיכות, זה נקרא quality adjusted life. זאת אומרת, אנחנו בהחלט ננסה להקפיד על כך שנאריך חיים עם איכות, עם איכות חיים. וזה יהיה קריטריון די גדול, שאנחנו לא היחידים שמשתמשים בו כמובן, הרבה מאוד מבטחים ציבוריים בעולם כולו משתמשים בקריטריון הזה, שנקרא קוולי, אנחנו נאמץ אותו אל הוועדה, ונדרג תרופות על פי כמה שנים איכותיות הטיפול הזה נותן, מה שנקרא, למטופלים, וזה במקרה של מחלות כאלה כמו סרטן, מחלות לב, או דברים מהסוג הזה.
שאלה האחרונה, פרופסור אולשטיין, אם אתה צריך לבחור תרופה, מה עובד אצלך יותר חזק, הלב או המוח?
תראה, אנחנו רופאים, אני לפחות רופא, חלק מהוועדה הם רופאים, ואנחנו עובדים עם חיבור ישיר בין המוח לבין הלב. כל רופא, אוקיי, חייב שיהיה לו לב רחב, וכל רופא הקדיש את עצמו לעזור לזולת, אבל הוא עדיין פועל עם מוח.
ולהפגין מול הבית שלך? זה יעזור?
לא, זה לא יעזור. יהיו הפגנות. תראו, הציבור מוכח גם להביע את דעתו בכל מיני צורות. אנחנו במדינה דמוקרטית, אפשר להפגין, אפשר לעמוד, מה שנקרא, מול הוועדה, היא מתקיימת בתל השומר בבניין שרמן. כל מי שרוצה להביע דעתו מוזמן לעשות את זה, כמובן בצורה מסודרת, תוך שמירת הסדר הציבורי. ברור לגמרי שבחיי אדם מסכינן, ולכן צפוי שהציבור יגיב. ואני חושב שדווקא הציבור חייב להגיב לא רק לסל, הציבור חייב להיות הרבה יותר ערני לנושא מצב בריאותו ולמערכת הבריאות הציבורית, לא רק בזמן דיוני הסל שזה 3 חודשים, אלא הרבה יותר מכך. אצלנו משום מה הבריאות נדחקת למקום די נמוך בתעדוף הציבורי שלנו, ולא על פי בריאות אנחנו בוחרים ראש ממשלה או נותנים בו בוחרים ממשלה, ולכן הפוליטיקאים שלנו משחקים משחק די שולי, אוקיי, בתכתיב של מערכת הבריאות הציבורית. הייתי מצפה מהציבור להיות יותר ערני, מהמפלגות להכניס לתוך המצעים שלהם נושאי בריאות, כדי שגם הבריאות תהפוך להיות נושא שידונו בו, ידברו בו, יעסקו בו, ויפתחו אותו לרמה שישראל יכולה בהחלט להגיע.
הפרופסור זאב רולשטיין, מנכ"ל הדסה וראש ועדת סל התרופות, תודה לך אדוני.
תודה.
עד כאן עושים כותרות להשבוע. איפה אפשר לשמוע אותנו? ובכן, בעושים היסטוריה כמובן באפליקציה, באתר של רן לוי, בוויינט, איך לא, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים בארץ ובעולם. אתם מוזמנים להאזין. אפשר ליצור איתי קשר באמצעות הטוויטר, הפייסבוק והאימייל, topler@gmail.com. תודה לגיא בינון על העריכה, רן לוי העורך הראשי, שרה סילבצקי מנהל את הקהילות, אביב שם טוב מנהל המחירות, איתמה סוויסה מצוות ההפקה ודני תימור המנהל העסקי. עד כאן עושים כותרות, אני הייתי טילה שומפלבי. שלום שלום.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.